שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מדשט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
חג החנוכה מתקרב, בחנוכה קוראים דברים טובים, כפי שמביא רבי נחמן, שהודעה זה שעשוע העולם הבא. היכולת הזו להודות על כל הטוב שבחיינו. חשוב לדעת שלהודות על הטוב זה לא אומר שהדחקה או התעלמות ממה שלא טוב. זה אומר שאנחנו רואים את הטוב ונפרד ממה שלא טוב, אנחנו מודים עליו. כשאנחנו עוסקים בהודעה, יש פה 3 נקודות. יש אותי. אני אומר, כשבן אדם אומר על עצמו, קודם כל יש אותי, למרות שיש דברים יותר חשובים, רק התודעה שלו היא קודם כל באותי. יש אותי. יש את הטוב שבחיי, שאני מפתח מודעות למצוא אותו, את הטוב שבחיי. יש את הקדוש ברוך הוא שאני מודה לו, זאת אומרת, אני משייך את הטוב שבחיי אל המקור. אנחנו יוצרים ביחד את המשולש. לפני זה כביכול הדברים הללו נפרדים. יש את השם יתברך בעולם, יש את הטוב שאני לא מודע אליו, ויש אותי שחווה את הנפרדות הזאת. וההודעה על הטוב היא מחברת אותנו אל המשולש הזה. וזה קורא רבי נחמן שזה שעשוע העולם הבא. ומעניין הדבר שהלל והודעה, שזה עיקר העניין של חנוכה, אומרים אותו במהלך הרבה ימים בשנה. יש לנו 8 ימים של סוכות ושמחת תורה, 8 ימים של חנוכה, יחד זה 16 יום, 7 ימים של פסח, זה 23 ימים, יום אחד של שבועות, זה 24 ימים, בליל הסדר גם אומרים, 25 ימים של, או 25 פעמים, שאומרים תהלל, ועוד 11 חודשים שאומרים בהם הלל. למה אני אומר 11? בעצם יש בראש חודש תשרי, שזה ראש השנה, לא אומרים הלל. בראש חודש טבת, שבדרך כלל חל בחנוכה, אנחנו סופרים אותו פעמיים. בכל אופן, סך המספרים שצירפתי פה, זה יוצא 36. כנגד למדבב נרות שיש בחנוכה. 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5 ועוד 6 ועוד 7 ועוד 8, זה יוצא למדבב 36 נרות. היכולת הזו להודות ולהלל זה בעצם להיות בתודעה של שפע. מעניין הדבר שהרמב״ם בהלכות שלו אומר על מצוות חנוכה שהיא מצווה חביבה עד מאוד. אני קורא מתוך הלכות חנוכה לרמב״ם בפרק ד', הוא אומר כך בהלכה י"ב: מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד. מי שמכיר את הסגנון של הרמב״ם, את הרציונליות שלו, אין לו את ההתלהבות החסידית. ושהוא כותב שזה מצווה חביבה היא עד מאוד, אנחנו מבינים שיש פה משהו מיוחד. הוא מוסיף ואומר, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל ועוד היה לו על הניסים שעשה. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. מה זה אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה? מדובר על אני שמתפרנס מנדבות. אז הוא בעצם אומר, אין לי כסף להדליק נר חנוכה. במילים אחרות הוא אומר, אין לי על מה להודות. אומרים הרי מדליקים את נרות החנוכה, אין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אור הנרות, שמאירים את האור בתוכנו, בשביל שנוכל להודות ולהלל, ולקשר בין שלושת הממדים שהזכרנו, קדוש ברוך הוא, הטוב שבחיי ואני, או לקשר את הטוב שבחיי על ידי מילותיי אל השם יתברך. אז אני שאין לו כסף לקנות נר חנוכה, בעצם אומר כביכול, אין לי על מה להודות. אנחנו יודעים ששפע מושך שפע. טוב מושך טוב. על אשת הנביא עובדיה, שבתקופה של הרדיפות הגדולות על ידי איזבל, אשתו של אחיו, שהרגו את כל נביאי השם. אז הנביא עובדיה, שהוא היה נביא סמוי, זאת אומרת, לא ידעו שהוא נביא השם בביתו של אחיו, הוא היה אחד מאנשי המנהלה של אחיו, והוא פרנס 100 נביאים, הוא יחביא 100 נביאים, 50 איש בכל מערה, ולקח הלוואות וקנה מזון עבורם. ממי הוא לקח הלוואות? מיהורם בן אחיו. והוא נפטר בפתאומיות, עובדיה, ויהורם רצה לעכל את הילדים, הוצאה לפועל, לקחת את הרכוש, ואשת עובדיה רצה מיד אל הנביא אלישע, אמר לו, עבדך אישי מת והנושה הגיע. אז אמר לה עובדיה, מה יש לך בבית? איזה שפע יש לך? איזה טוב קיים אצלך? אז היא אומרת לו, אין לי קול, אין לי כלום. אומר הזוהר הקדוש, שכשהיא אמרה, אין לי קול, אז הנביא אלישע נחרד, אמר, איך אני יכול לעשות לה טוב, איך אני יכול לעשות לה נס? דרכו של הנס, שזה שפע מושך שפע. יש מושך יש. יש זה הכוונה היא על הטוב הקיים, הטוב שנמצא. אז באמת בפסוק מיד יש המשך, היא אומרת לו, אין לי קול, כי אם אסוך שמן, שזה מעט שמן, שאפשר לסוך איתו אצבע אחת, את האצבע הקטנה. ברגע שהיא אמרה, שיש לה אסוך שמן, אז אומר לה הנביא אלישע, לכי בבקשה, תאספי מכל שכנייך כלים ריקים ותמלאי אותם בשמן. נעשה שם נס. רק הדגש הוא שזה הנס, השפע נמשך, יש מי יש. אז אני המתפרנס מן הצדקה שהוזכר פה, הוא כביכול אומר, אין לי על מה להודות. ואומר הרמב״ם, לא במילים מפורשות, אומר, זה הצ'אנס שלך לצאת החוצה. זה הצ'אנס שלך להיכנס לתודעה חדשה, לצאת מהעניות. איך? תדליק נר חנוכה ותודה. ומיוחד חנוכה זה ראש השנה לשפע. כי חנוכה כל עניינו זה הלל והודעה. זה הלל והודעה על הטוב. והטוב מושך טוב. ואנחנו צריכים להסכים לאפשרות הזאת. אמרתי מקודם שיש לפחות 36 ימים שבהם אנחנו אומרים הלל במהלך השנה. אני אומר לפחות, כי יש ראשי חודשים שהם פעמיים, יומיים. והרמב״ם שהוא מאוד מדויק בהלכות שלו ובניסוח שלהם, ולא רק זה אלא ממש עושים פלפול גדול גם מהניקום של ההלכות. והרמב״ם בוחר למקם את ההלכות של תפילת הלל בימי חנוכה. זאת אומרת, יש הלל שומעים בראש חודש, והלל שבפסח, והלל שבסוכות. רק המקום מכל החגים הללו שהוא בוחר לומר מתי אומרים את ההלל, זה בחנוכה. זאת אומרת שהעניין באי הידיעה של חנוכה זה הלל והודעה. והלל והודעה זה מה שמושך לחיינו עוד שפע, עוד טוב, להודות ולהלל. ותזכרו את ההלכה הזו שהיא לא רק הלכה שנוגעת לאותו אני שמתפרנס מהצדקה. זה כל מי שחווה את עצמו כעני שאין לו על מה להודות. ובוודאי יש על מה להודות, רק צריך את אור הנר שיעיר לנו העניין הזה. וזה לא סתם הימים הללו, זה ימים שיש אור מיוחד, האור הגנוז שהיה מאיר בראשית הבריאה, שב ומאיר בכל שנה בימי החנוכה. כדאי לדעת שמבחינה היסטורית לא קבעו את חג החנוכה מיד כשהיה הנס. כתוב לשנה אחרת קבעו ועשאום ימים טובים בליל ודה. מה זה לשנה אחרת? המושג של חג בלוח השנה העברי זו הערה רוחנית ששווה ומופיעה בכל שנה באותו תאריך. אם בליל הסדר הייתה הערה של חירות, ובשבועות הייתה הערה של נתינת התורה, אז אותה הערה של הנס שווה ומופיעה בחנוכה בכל שנה. עכשיו, חכמים שבאותו דור חיכו שנה לראות האם גם שנה אחר כך בחפאי וכסלב יחזור ויופיע אותו אור רוחני שהיה שנה קודם. ובכל שנה מופיע הזמן, האור המיוחד והנפלא הזה של חנוכה. אמנם, כמו שאמרתי, להודות ולהלל זה לא במקום דברים שכואבים, זה לא להדחיק אותם, זה לא להתכחש להם, רק לראות את הטוב בנפרד מהדברים הכואבים. אם כי למי שרוצה שיעורי בית למתקדמים, יש גם עבודה מיוחדת שאפשר לעשות עם הדברים הכואבים. אני אסביר למה הכוונה. רבי נחמן מספר, יש לו מעשה שנקרא מנורת החסרונות. זה בדרך כלל לא מופיע בסיפורי מעשיות. יש קובץ מיוחד של סיפורים ומשלים. הוא מספר על אבא ששלח את בנו למרחקים ללמוד איזה אומנות. כעבור כמה שנים הוא חזר. אבא נורא שמח. מה לו בני, מה למדת? איזה מיומנות רכשת? באיזו אומנות השתלמת? זה הראה לו שהוא יודע לעשות מנורה תלויה. כנראה מנורה שמאירים איתה, יאירו איתה את הבתים אותי. אז האבא רצה להתפאר, ונאמר שהוא הזמין את כל בעלי האומנויות של אותו תחום לאספה, להראות להם את ההישגים שאליהם הגיע בנו. למה הוא מזמין דווקא את כל בעלי האומנויות? שיהיו אנשים שיש להם חוש להבין באומנות הזו. נאמר שם בסיפור שכולם הגיעו, והמנורה שהבן עשה הייתה מגונה בעיניהם מאוד. תראו איזה בס הזה לאבא, הוא רצה להתפאר, להשוויץ עם הבן שלו. כתוב גם שהם לא אמרו את זה ישירות לאבא. הוא אמר להם, מאוד ביקש, יגידו לו את האמת. מה קורה שם? ואמרו לו, שבאמת היא מגונה מאוד. הוא בא אל בנו, אמר לו הבן, ברוך השם שהבן היה לו יכולת לא להתערבב, אמר לו יעבויה. הם ראו במנורה הזאת את החסרונות שלהם. אמר לו, אבא, אני מציע לך שאתה תלך ותבדוק את זה. תשאל כל אחד מהם מה מגונה בעיניו במנורה. ותראה. ואבא הלך, ראה שכל אחד היה משהו, הצביע על משהו שמגונה בעיניו. והחלקים האחרים של המנורה היו יפים בעיניו. אמר לו, בן, אתה רואה כל אחד ראה את החיסרון שלו במנורה. והמיומנות שאני למדתי זה לקחת את החסרון של כולם ולעשות ממנו מנורה. חיסרון זה בחינת חושך, ומנורה עניינה להאיר. בא רבי נחמן אומר, יש אמנות מיוחדת לאסוף את כלל החסרונות מכולם ולעשות מנה מנורה מהירה. את זה מן הסתם יכול לעשות מישהו שיש לו כוח לרפא נשמות של רבים. ואנחנו יכולים להשתמש בזה, בתובנה הזאת, גם באופן הפרטי. אני מציע פה תרגול, זה רק למתקדמים, רק למי שרוצה. אני עצמי עוד לא עבדתי על זה לעומק, רק זה עושה לי חשק גם כן ללכת על זה. לפעמים גם אני נותן הצעות בשיעורים שככה באים לי בהשראה, ויש כאלו שעושים את זה ואומרים לי, תשמע, זה מאוד חזק, ואז אני אקבל חשק גם לתרגל את זה. לפעמים יש דברים שאני מתרגל אבל עוד לא לעומק. זה ניסיתי קצת. אז השיעורי בית זה לעשות מנורה, כאילו לצייר חנוכיה, ולרשום מעל כל נר חיסרון שלנו. סך הכל 7 חסרונות. בחנוכיה 8, אבל נעשה זה יותר דומה למנורה הקלאסית שהיה בבית המקדש, מנורת 7 הקנים. עכשיו תשימו לב גם איפה אתם ממקמים את החסרונות. גם למי שמכם יש חסרונות רבים, לאין ארוך יבחר את 7 העיקריים. וגם במנורה היה את הנר המרכזי, שהוא היה היותר חשוב, הנר המערבי, באמצע. תנסו לראות מה אתם ממקמים באמצע. אחרי שאוספים את החסרונות, שבעת החסרונות, לנסות למצוא בכל אחד מהם נקודה טובה. זאת אומרת, נקודה שמאירה. הרי חיסרון זה חושך, זה משהו שלא נעים, זה משהו שלא טוב בחיי, זה משהו שכואב. חיסרון זה לא רק תכונות במידות הנפש, אלא גם דברים כואבים שאני חווה. אפשר גם וגם. ולעשות את 7 האלו, ואחרי זה בכל אחת מהן נמצוא נקודה שלמרות שזה כל כך מבאס וכל כך כואב, יש שם נקודה מהירה שאני רוצה להודות על הנקודה המהירה שבתוך החיסרון. וכאילו לעשות הזמר לחיסרון שיש לי, זה לא לגמרי הזמר. זה למצוא שם נקודה טובה, שהוא לא לגמרי שלילי. המצב של החיסרון הזה במידות נפשי, או במצבי נפש שאני עובר, אם עד עכשיו ראיתי בהם חושך לגמרי, עכשיו אני בונה מהם מנורה. זו ההמלצה. ונראה מה תעלו בחקתכם. להודות. קודם כל, השלב הראשון הוא די חגיגי. זה רק לצייר חנוכיה. ולרשום על כל נר חיסרון. שם אין מאמץ. אולי קצת התמאמאו. מתוך ריבוי, מתוך הרשימה, אפשר לעשות בצד רשימה חופשית וממנה לבחור את 7 החסרונות. בכלל בחיים? כן, על זה אני לא רוצה להתייחס עכשיו, כי זה בעצם כל עבודת ימי החנוכה של להודות ולהלל. פה הנקודה היא שזה מנורת החסרונות. זאת אומרת, לקחת את המעלות שלנו ולהודות עליהן, זה המנורה המהירה. זה המנורה, זה בעצם עבודת ימי החנוכה, לקחת את הטוב, גם במצבי חיים וגם בתכונות נפש, ולהודות עליו. בנוסף לזה, אני רוצה להדגיש שוב, עיקר עבודת החנוכה זה להודות ולהלל על הטוב שקיים, לזהות אותו ולהודות עליו ולעשות עם זה ממש עבודה. בנוסף לזה, לבנות את מנורת החסרונות. מנורת החסרונות, לראות אותה בידידות. זה המנורה שלי. בוא נוסע מתוך זה, נמצוא שם את הלהבה. עכשיו, כשאני מאיר את המקומות הללו, זה רק הכנה לכך שאחרי זה עם הפה, אני הולך להודות. עם הפה, אני הולך לבחור בטוב. אני רוצה לקרוא מתוך מעשה משבעה קבצנים ביום השלישי. שם מדובר על הפה. ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה, והיו בוכים ומתגעגעים. איך לוקחים בכאן את הבטלר השלישי, בטלר זה קבצן, שהיה כבד פה. מתוך כך, והנה הוא בא, ויאמר הנני. כדאי להזכיר על המילה הנני, שרש"י אומר בפרשת וישב, שיעקב קורא ליוסף, ואומר לו שילך לראות מה שלומך, ויוסף אומר הנני. אומר על זה רש"י, לשון ענווה וזריזות. המילה הנני מופיעה בספר בראשית כמה וכמה פעמים. ארבע או חמש פעמים. למשל, אחת הפעמים הכי מפורסמות זה בעקדת יצחק. יש עוד פעם שהיא נסתרת, שאנשים כך לא זוכרים אותה, גם מי שבקיא בטקסט של המקרא. שיצחק אבינו קורא לאסף, אסף גם אומר הנני. ויש עוד כמה וכמה מקומות של הנני. רק דווקא על יוסף שם אומר לשון ענווה וזריזות. הנני זה בעצם, מה זה אומר ענווה וזריזות? אם ככה, מה ההפך מענווה וזריזות? גאווה וכבדות או גאווה ועצלות. ענני זה בעצם שיאה של הנוכחות בלשון הקודש. יש בן אדם שהוא פשוט לא נמצא. הוא כל כך לא נוכח בגלל מה שעובר עליו, הוא פשוט לא נמצא. שלב נוסף של התקדמות זה שבן אדם מסכים להיות, הוא עדיין לא נמצא, הוא מסכים להיות. ואנה זמין למעבי, אני מסכים להיות. שלב אחר כך, זה כבר ממש לומר הנני. הנני זה להיות מוכן למה שצריך לעשות עכשיו. לפעמים אנחנו רוצים לשקוע במקומות הקשים שלנו, ושעולה איזה צורך לעשות איזה פעולה, פשוט לומר הנני. השעון מצלצל בבוקר, הנני. תנסו לקום בבוקר, אמנם ינהג ישראל לומר מודה אני, אני לא אומר במקום או לפני או אחרי, תנסו שהזינוק או כמעט הבוקר תהיה עם המילה הנני. זאת אומרת שאם ככה ההתעוררות שלי בבוקר, אני רואה מי מאיר אותי, מי בעצם מחכה לטוב שבי שיבוא במהלך היום. בכל הקדוש ברוך הוא לוחש באוזני כשהשעון מצלצל, הוא בעצם אומר מיכי, מיכי. וכל אחד וכל אחת עכשיו את הלחישה הזו, זה הלחישה האלוקית. ומיד שאנחנו פוקחים את העיניים, לומר הנני, איזה חוויה אחרת לקום בהנני. הנני זה ההפך משלפצך. שלפצך בידי זה סוחבים. היא כדי טוב, נו, אם אין ברירה נקום. לשון, ענווה וזריזות. וזה מצאתי את העילה לדבר על הנני מתוך, בתוך כך, והנה הוא בא ויאמר הנני. מתוך כך, הנה הוא בא ויאמר הנני, ונפל עליהם ונשק אותם, אמר להם גם כן כנ"ל, בתחילה בירכתי אתכם שתהיו כמוני, עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. ואתם סבורים שאני כבד פה? אין אני כבד פה כלל. רק שהדיבורים של העולם, תודה רבה, שאינם שבחים לשם יתברך, אין בהם שלמות. ועל כן הוא נראה ככבד פה, כי הוא ככבד פה מאילו הדיבורים של העולם שאין בהם שלמות. אבל באמת אין אני כבד פה כלל. אדרבה, אני מליץ ודברה נפלא מאוד. אני יכול לדבר חידות ושירים נפלאים עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמוע אותי. ובאילו החידות והשירים שאני יודע יש בהם כל החוכמות. טוב, אחרי זה יש עוד בעריכות רבה, אנחנו רואים קשר בין רבי נחמן מביא בקטע של הסיפור הזה קשר מובהק בין דיבורים שמשבחים לשם יתברך לבין שחסד של אמת. הוא מדבר שם על שלושה עניינים, שבח והודאה. הוא מדבר על חסד של אמת ועל זה שנוצר זמן. הוא אומר, ממה נוצר הזמן? מחסדים של אמת. ויש קשר, כמה שבן אדם הרבה בהודאה, הוא מקבל כוח להיות בנתינה. חסד של אמת זה סובל כמה פירושים. אחד מהם, שזה באמת מועיל לזולת, שזה חסד אמיתי, לפעמים אפשר לתת לו דברים שמזיקים לו. ועוד אפשרות של חסד של אמת, זה לעשות את זה בלי ציפייה לתמורה, או בלי ציפייה לגמול, או בלי ציפייה להכרה. לעשות את זה ממש ממקום פנימי. עכשיו אני רוצה להקריא הלכה נוספת מתוך הרמב״ם, שגם היא מלמדת אותנו הרבה על נפשנו. הרי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה. תחשבו איזה עוני שבן אדם יכול לקנות או כוס יין לקידוש או להדליק נר. אנחנו יכולים לדעת שבתמחור, כנראה כך אומר, של ימים עברו, ימים ההם, מעט שמן להדליק נר היה שווה לכוס יין. כי זה מעט שמן, אם נאמר כוס יין רביעית, יש כמה דעות כמה זה הכמות הראויה לקידוש, דרך כלל הראויה המקובלת זה גמטריה כוס, 86 סיסי. אז ושמן מספיק הרבה פחות בשביל שידלק את ה-40 דקות שרואים להדלקת נר חנוכה. אז מה לעשות? אם יש לו רק פרוטה אחת לקנות יין לקידוש או לנר חנוכה, מקדים שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום. הועיל ושניהם מדברי סופרים. שניהם זה תקנת חכמים, להדליק נר חנוכה, זה לא מופיע בתורה, ולעשות קידוש של יין. מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זיכרון הנס. זיכרון הנס זה בעצם מה שמוציא אותנו מבדידותנו. מתי בן אדם חווה קושי? שהוא רואה את המצב שלו, שהוא רואה את המציאות שלו כסופית, כמוגבלת, בטבעת של הטבע, טבעת כמערכת סגורה שאי אפשר להיחלץ ממנה. והמושג נס, שאותה חוקיות מגבילה, שאותה חוקיות שנראית לנו כעינה ברת פריצה, פתאום קורה שם משהו מדהים, משהו נפלא. זה אומר, מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זיכרון הנס. בקידוש אנחנו מזכירים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אפשר לומר, הוא ברא את העולם, מאז הוא לא מתערב שם. זה מה שאומרים, ששת ימים עשה השם. זיכרון המעשה בראשית. ובזיכרון הנס, מה זה בעצם נס? נס זה הארת פנים. בתוך המציאות החשוכה, כי יכול הקדוש ברוך הוא פתח את הווילון, אנחנו רואים את נוכחותו הטובה. מתערב, מתערב.
אבל מה אמר שם משהו לא מתערב? מה הייתה כל הטקסט של לא מתערב?
שבן אדם עושה קידוש, הוא אומר, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומאז הוא לא מתערב כבר. כביכול. הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע משגיח עלינו כהשגחה מחודשת לגמרי. ספר התניא מוסבר שבכל רגע ורגע ממש העולם נברא מחדש. בכל רגע ורגע ממש. שזה גם התניא אומר שם, כביכול כטענה לוגית, אם בכל רגע הכל מתחדש, אז למה להיות עצובים? העצבות זה על משהו שהיה פעם, נאמר לפני דקה. אומר, מה זה נוגע לעכשיו? עכשיו זה עניין אחר לגמרי. חיים לחיים. אז לפחות בינתיים למדנו פה שתי הלכות. הלכה אחת, שגם אם אדם אין לו כלום, הוא מתפרנס מהצדקה, מה צריך לעשות? קח הלוואה בשביל להדליק נר חנוכה. שגם הוא, כביכול, אני, אמרנו שזה מסמל מישהו שטוען שאין לו על מה להודות. אמרו לו, גם אתה תדליק נר, אתה תגלה שיש לך דברים נפלאים להודות עליהם. אחרי זה ראינו עוד הלכה, שאם בן אדם יש לו או קידוש, יכולת או לעשות קידוש או להדליק נר, שידליק נר. עכשיו מגיעה הדילמה האחרונה בהלכות חנוכה ברמב״ם, שאומר, היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו וקידוש היום. מה זה נר ביתו? נר ביתו זה נר שבת, נר שבת. זאת אומרת, הוא מביא פה שתי דילמות. דילמה אחת שקשורה לכל שבת. בן אדם יש לו כסף או לנר או לקדש על היין. או לנר שבת או לקדש על היין. או שיש לו כסף או לנר שבת או לנר חנוכה, לא לשניהם. מה יותר חשוב? בפועל הוא אומר נר שבת. רק אני בהיגיון שלי הייתי אומר שעדיף נר חנוכה, כי שבת יש לנו כל שבת. וחנוכה זה פעם בשנה. ותראו איזה מילים מפליאות אומר הרמב״ם. היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו קודם, משום שלום ביתו. נר שבת, אומרים לנו חכמנו, זה כוח להביא שלום בבית. וכל אחד ואחד, גם גברים שגרים לבד, ראוי להם להדליק נר שבת. גבר שחי לעת עתה אינו עם בת זוג, גם הוא מדליק נר שבת. ואם יש בני זוג, אז האישה מדליקה נר שבת. וגם מישהי שחיה לבד, גם היא מדליקה נר שבת. רבי לובביץ' אמר מגיל שלוש. נדליק נר שבת. שהרי, אז אומר משום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכי הדרכי נועם, אכול נתיבותי השלום. זה דבר מדהים, איך הרמב״ם מסיים את הלכות חנוכה. המילים הללו שקראנו, שקראתי עכשיו, אפשר להגיד אותם כל השנה, בכל תחום, בכל דרשה, בכל עניין. אבל הסיומת הזו זה מהלכות חנוכה. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. שנאמר דרכי הדרך אינום בכל נתיבותי השלום. ואנחנו רואים שהמילה שלום בלשון הקודש יש בה שלושה שימושים כלתאר מצב של הרמוניה בין אנשים, יש ביניהם שלום, כלתאר ברכה במפגש בין אנשים, שלום, ולתאר את שמו של הקדוש ברוך הוא, שזה גם משולש, הקדוש ברוך הוא, תיאור מצב הרמוני, וברכה שפוגשים איש את רעהו. ושלושת הדברים הללו גם הם מזינים אחד את השני. עכשיו, מה בעצם אומר פה הרמב״ם? בן אדם יש לו נר חנוכה או נר שבת, מה עדיף? וזה אותו רמב״ם שכמה שורות קודם לכן הפליג ואמר על מצוות נר חנוכה שחביבה היא עד מאוד. אותו רמב״ם שאומר שחביבה היא עד מאוד, כשזה מול שלום בבית, אומר שלום בבית יותר גדול ממצוות נר חנוכה. באם מדובר על מצב שאפשר או זה או זה. במצב האידיאלי יש לנו יכולת שיהיה שלום בבית. יש לנו יכולת להדליק את הנר. עכשיו בואו נראה. עוד קצת נתמקד בזה. נר חנוכה, איכן מדליקים אותו? בחלון או בדלת? מי אמור לראות אותו או לצפות בו? העוברים ושווים, האנשים שבחוץ. צריך שיתוף פעולה. אני מדליק את הנר, הוא נועד לפרסום איניסה. שאנשים יראו אותו ויזכו בנס. זאת אומרת, אני בעצם עושה הפצה. אני שליח. אני מדליק נר חנוכה בחלון, והמטרה היא העוברים ושווים. במילים אחרות, זה מסמל את העניין של השפעה בחוץ. נר שבת, איכן מדליקים אותו? בבית. לא סתם בבית, אלא במקום שבו אוכלים. מי אמור לראות אותו? ישבי הבית. זה כביכול כמין דילמה נסתרת שבן אדם אומר, אני יכול או להשפיע בתוך הבית או להעניק בחוץ. האידיאל שיהיה לנו את זה גם וגם. אני בן אדם אומר לא, אנרגיה זה או פנימה או החוצה.
שיהיה חבדליק ואז גם תחתפי הלכת.
זה לא במקום ההדלקה הביתית. לחיים לחיים. אז בכל מקרה ההמלצה של להיות חבדניק מאושרת על ידי. אני עכשיו מתאר את החוויה האנרגטית הזו, כי יכול בן אדם בדילמה אומר, אני יכול או להעניק בבית או להעניק בחוץ. הדילמה ההלכתית היא רק כמשל למשהו נפשי. ברבם, קודם כל זה בבית. קודם כל בבית. כרגע עובר בי קול פנימי, שאני אומר לכם אותו בקול, שאני שומע קול שאומר לי, ישמעו אוזניך את שפיך מדבר. אמן. אני אגיד לכם למה חשוב לי להגיד את זה בקול, כי לפעמים בן אדם באמת טועה בליבו. אני מקווה שתהיה לי עשיית הדשמיה, שיהיה כוחות לשניהם. בכל אופן, טוב, נתתי את ההערה הזאת, מה, איזה קול עבר לי, עבר באוזניי. מי שחייך חייך, מי שלקח את זה גם לעצמו לקח, אפשר להמשיך הלאה. רגע, אני מנסה קצת להפנים את הקול הזה ששמעתי, מנסה לתת לו להדד בתוכי בשידור חי לפני הקהל, לראות איך זה הולך לחיים לחיים. עכשיו, ברובד יותר פנימי, שלום בית שלום ביתו זה גם שלמות פנימית. שבוע שעבר הזכרנו את הפסוק שהלל אומר, זה נובע במשלי בשם שלמה המלך, אבל הלל זה כן היה חוזר על זה, הוא אומר, גומל נפשו איש חסד ואוכר שערו אכזרי. גומל נפשו איש חסד זה מי שמעניק לעצמו את מה שבאמת בונה אותו. לא מדובר פה על ההנאות, על התשוקות או התאוות. כשבן אדם יודע מה מעורר בו השראה, מה נותן לו כוחות, מה משמח אותו, מה מעצים אותו, והוא נותן לו את זה, עליו נאמר גומל נפשו איש חסד. במקור כתוב איש חסד, אבל בשפה המדוברת זה גומל נפשו איש חסד. או כביכול בזה שהוא מעניק לעצמו הוא איש חסד. ואוכר שערו אכזרי, ומי שמתעלם מהעיקרים לא עונה אכזרי. רק בזה שזה מופיע באותו פסוק, מלמדים אותנו חכמנו, שבן אדם לא יכול לתת לקרוביו אם הוא לא נותן לעצמו. זאת אומרת, הוא לא יכול להעניק למעגל היותר חיצוני אם הוא לא נתן לעצמו. במילים אחרות, יש לנו סוג של עבודה לזהות מה מעצים אותנו. יש לנו סוג של עבודה לראות מה מחזק אותנו, מה בונה אותנו. כי כמה שאנחנו נהיה בהשראה, כמה שאנחנו נהיה במלאות, אז ממילא זה גם יעבור הלאה אל היקרים לנו. ולכן מזכיר לנו פה הרמב״ם, שלמרות שפרסום הנס זה דבר כל כך נפלא, פרסום הנס, הרי מה זה פרסום הנס? זה לגלות אלוקות בעולם. אומר לנו הרמב״ם, כשבני אדם קרובים חיים בהרמוניה, אין גילוי אלוקות גבוה מזה. כשבן אדם חי עם עצמו בהרמוניה, עם החלק אלוק הממעל שלו, ממש, ספר התניה, שמחר מתחיל המחזור היומי שכדאי להצטרף אליו ביום יומי. למה אני אומר מחר? לכאורה מתחילים בזה ביוטט כסלב, אבל החבדניקים הם רציניים, ובלימוד היומי שלהם, אז ביום הראשון של התחלת הסדר החדש, קוראים את עמוד השער. ביום השני קוראים את ההסכמות. ביום השלישי קוראים את ההקדמה של המחבר. ורק ביום רביעי השבוע בכ"ד כסלו מתחילים את השורות הראשונות של פרק א' בתניא. לכן זה כל יום קטע קטן, ואני ממליץ להצטרף ללימוד הזה גם אם לא מבינים אותו, לקרוא את הקטע היומי. יש אפילו אפליקציות, יש לי אפליקציה כזו של התניא היומי, שכל יום מביא את ה... אני חושב שהאפליקציה הזאת נקראת פילולרי. יש כמה אפליקציות חבדיות, אחד מהן או תניה. אז בפרק השני בתניה כתוב שבכל אחד מעם ישראל יש בו חלק אלוה ממעל ממש. פעם מישהו כתב מכתב לרבי מלובביץ' שהוא מודה לו שהרבי עזר ליהודי קטן כמונו, יהודי, שהוא כתב ביטוי כזה, קטן כמונו, הרבי קטנה לו, אין יהודי קטן, כל אחד יש חלק אלוה ממעל ממש, וזה ודאי לא קטן. אז זה הכנה לכך שבחנוכה יורד אור חדש לעולם, אור של הודעה, ואור של הודעה זה אור של שפע, ואור של שפע נותן לנו כוח לעסוק בנתינה. כשאנחנו עוסקים בנתינה, הזמן מתרחב, גם אם אני לא מרחיב על המילים הללו, זה הכל מתוך המעשה משבעה קבצנים ביום השלישי, שהוא בעצם אומר, על ידי ההודעה נעשים חסדים של אמת, ומחסדים של אמת נוצר הזמן. זה מה שאנחנו צריכים, הודעה, נתינה נפלאה, והתרחבות נפלאה בנפש ובזמן. שיהיה לכולנו חג חנוכה שמח, חג אורים שמח, ואני מזמין את כולם להסב סביב השולחן, להרים לחיים ולאכול מהתקרובת הנפלאה שהובאה לכבוד החלקה של דניאל. לילה טוב.